שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף כ"ט במסכת נזיר. נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום יש לנו נושא די פשוט, אגב פגשנו את זה לא מזמן בכ"ד עמוד ב', וזה שומר את המשנה, אבא יכול להדיר את הבן הקטן שלו לנזירות. כלומר, לקבוע בשבילו שהוא עכשיו הולך להתחיל נזירות, ובאמת הבן יהיה נזיר, וכשהוא יסיים, האבא יביא בשבילו את הקורבנות, אלא אם כן, הבן עצמו או קרובי משפחה, ביום שהם שמעו על הנזירות הזאת, הביאו התנגדות. איך הביאו התנגדות? או שהם אמרו בפה, או על ידי מעשה, למשל, להתגלח. שהבן יתגלח או הקרובים גילחו אותו, אז הם מבטל את הנזירות. זה עיקר המשנה. אחרי זה המשנה ממשיכה ואומרת, מה קורה אם באמת הנזירות הזאת מתבטלת? מה עושים עם הקורבנות שהוא כבר הפריש? על זה דיברנו כבר בכ"ד. בקפה וכולי, לא נחזור על זה עוד פעם. מבחינתנו מה שחשוב זה המשפט הבא. אבא, ואגב אבא ולא אמא, יכול להדיר את הבן שלו לנזירות, אלא אם כן הבן או הקרובים מתנגדים. עד כאן מהמשנה, ועכשיו הגמרא רוצה להבין למה. למה אבא יכול, ואגב, למה האמא לא יכולה. אז בזה יש שתי דעות, רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אומר, הלכה היא בנזיר. כלומר, זה מדאורייתא, אבל אין איזה מקור מהתורה, אלא זה הלכה למשה מסיני. לעומת זאת, ריש לקיש אומר, כל הסיפור פה הוא לא מדאורייתא, אלא מדרבנן, וזה פשוט תקנה שתקנו בשביל שאבא יחנך את הבן למצוות. כלומר, למצוות נזירות, שאגב, מכאן רואים שלכאורה זה משהו חיובי. אלה הדעות, ועכשיו, לפי שתי הדעות, למה אבא ולא האמא, אז לפי רבי יוחנן שזה הלכה למשה מסיני, אין מה לשאול. ככה הלכה למשה מסיני אמרה, שזה דווקא אבא ולא אמא. לפי ריש לקיש, שזה בדין חינוך, אז צריכים לומר שאבא מחויב לחנך, לפחות לגבי נזירות, ולא האמא. עד כאן שתי הדעות, עוד פעם שנזכור, לרבי יוחנן הלכה למשה מסיני, לריש לקיש חינוך. עד כאן הדעות, ועכשיו את הגמרא על כל זה נחלק לארבעה שלבים, כשקודם נראה את השלב הראשון והשלישי, כי הם אלה שנוגעים לנושא שלנו, אחרי זה נראה את השלב השני והרביעי, שהם נושאים יותר אגביים. אז בואו נתחיל. השלב הראשון זה אוסף של שש קושיות על ריש לקיש שאמר שזה מדין חינוך, ועל כל הקושיות נענה. שאלה ראשונה, למה הוא יכול להזיר את הבן ולא את הבת? מילא לפי רבי יוחנן זה הלכה למשה מסיני, אז ככה הלכה, אבל לפי ריש לקיש שזה עניין של חינוך, מה את הבת הוא לא צריך לחנך? עונה הגמרא, לא. לגבי נזירות הוא לא צריך לחנך אותה. שאלה שנייה, אם לא מדובר בהלכה מיוחדת לנזיר, אלא מדובר בעניין של חינוך, אז למה דווקא הוא מחנך לנזירות ולא לשאר הנדרים? עונה הגמרא, אתה צודק, הוא באמת יכול לעשות את זה גם בשאר הנדרים, וזה שזה לא הוזכר, כי זה כל שכן שאם הוא יכול לעשות לו נזירות, שיש בזה עינוי, אז ודאי שהוא יכול גם את שאר הנדרים, זו קושייה שנייה. קושייה שלישית, למה הקרובים יכולים למחות? מילא מדובר בהלכה למשה מסיני, אז ככה הלכה, אבל אם מדובר בחינוך, מי הם שיתערבו בחינוך של האבא? עונה הגמרא, תשובה מאוד מעניינת לגבי חינוך למצוות, כסבר, כל חינוך דלא חשיב לא נכלה. עכשיו, יש כמה הסברים מה הכוונה כאן ומה בדיוק הגרסה, אבל הרעיון הכללי זה שחינוך לא נעשה במעבדה. הוא נעשה בתוך העולם האמיתי, ובעולם האמיתי יש עוד אנשים, יש קרובי המשפחה, ואם הקרובי משפחה אומרים לאבא, תקשיב, זה לא לעניין מה שאתה עושה לו, אז אבא צריך להבין מזה שכנראה לילד הזה זה לא מתאים, לא ככה מחנכים אותו, ולכן הם יכולים לבטל. זה לגבי הקושייה השלישית. שלוש הקושיות הבאות, הרביעית, חמישית והשישית, נאמר אותם ביחד, וזה, איך אתה יכול לומר שמדובר פה רק בדין חינוך וזה רק מדרבנן? הרי אם האבא מזיר את הבן שלו, אנחנו מתייחסים לזה כמו נזירות אמיתית, ובסוף הנזירות הוא יגלח את כל שערו ויביא קורבנות, ואם הוא יתמה באמצע אז יביא את הקורבנות אוף, וימלקו את הקורבנות האלו. ואם אתה אומר שזה לא באמת נזירות מדאורייתא, איך אפשר לעשות את הדברים האלו? הרי אם זה לא חלק מנזירות, אז יש בהם איסור דאורייתא, יש איסור דאורייתא לגלח את כל השער, כי זה בל תקיף. ויש איסור דאורייתא לשחוט במקדש קורבן שאתה לא אמור לשחוט, זה נקרא לשחוט חולין בעזרה, ואם הוא מביא קורבנות עוף, אז יש איסור דאורייתא לכהנים לאכול מהקורבנות, אם לא באמת מדובר בקורבנות, כי הרי את קורבנות העוף לא שוחטים, כמו ששוחטים עוף של חולין, אלא מולקים, ולגבי חולין מליקה לא מועילה, אז יוצא שהכהנים אוכלים בעצם נבלה. אז איך יכול להיות שאתה עושה את כל הדברים האלו, אם מדובר בעצם בנזירות דרבנן? אלה שלוש הקושיות האחרונות, ועל כולם עונה הגמרא בצורה דומה, וזה שכל מה שאמרנו עכשיו שזה איסור תורה, באמת יש לגבי כל אחד מהם מחלוקת, במקומות אחרים בשס, האם זה איסור תורה או לא, ונאמר שריש לקיש סובר כמו הדעה שזה לא איסור תורה, אלא רק דרבנן. איך יכול להיות שזה רק דרבנן? אז בואו נעבור עליהם אחד אחד. אז לגבי הקפת הראש, כמובן יש איסור תורה בל תקיף, אבל סובר ריש לקיש שזה דווקא כשהוא משאיר את השיער שמעל הראש ורק מגלח מתחתיו, כך שנשאר מין עיגול כזה של שיער מעל הראש. אבל אם הוא גלח את כל הראש, אז לפי ריש לקיש זה רק איסור דרבנן. ולאיסור הבא, שחיטת חולין בעזרה, אומר ריש לקיש שבאמת בשחיטה עצמה לדוגמה, אין איסור תורה, לגבי זריקת הדם על המזבח והכתרת האימורים, אומרים התוספות שבזה כן יש איסור, אלא מה הכהנים יעשו עם הקורבן הזה של הנזיר הקטן שאבא שלו הזיר אותו? הם יזרקו את הדם, אבל יכוונו שהם סתם זורקים את זה לשם מים, לא לשם מצווה, ואותו דבר כשמקטירים את האימורים, יכוונו שזה סתם כמו לזרוק עוד עצים על המזבח, לא לשם הכתרת האימורים, וככה אין איסור. זה לגבי האיסור השני. לגבי האיסור השלישי, לאכול בשר עוף שעבר מליקה ולא שחיטה, סובר ריש לקיש, שבעצם בעוף, גם בחולין, אין צורך מהתורה בשחיטה. אפשר סתם לתת לו מכה על הראש, להרוג אותו ולאכול, כמו שעושים לדגים. כל הצורך בשחיטה זה רק דרבנן, וממילא מהתורה מותר לאכול את העוף הזה, אפילו שהוא עבר רק מליקה. זה התירוץ לשלוש הקושיות האחרונות, ועד כאן הסעיף הראשון ראינו שתי סברות למה אבא יכול להזיר את בנו, האם זה הלכה למשה מסיני וזה פועל מדאורייתא, או שמדובר רק בחינוך מדרבנן. ראינו שש קושיות על ריש לקיש שאמר שזה חינוך, ותרצנו, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה ברבע התחתון של עמוד א', והוא נכנס קצת לנושא של שחיטת חולין בעזרה, כרגע נדלג על זה, כמו שאמרנו, ונקפוץ לסעיף השלישי, שהוא ממשיך את הנושא שלנו, שאבא יכול להזיר את הבן שלו, אז אנחנו עכשיו מדלגים מהרבע התחתון של עמוד א', ועד השורה החמישית בעמוד ב', וכאן מציעה הגמרא לימה כתנאי, כלומר, אולי מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, שאם זה הלכה למשה מסיני, מדאורייתא, או מדין חינוך, מדרבנן, זה בעצם מחלוקת תנאים, וזה בברייתא ששואלת, עד איזה גיל האבא יכול להזיר את הבן שלו. עכשיו נקדים שיש שני שלבים בבגרות של הבן. השלב הסופי המוכר יותר זה בגיל 13 פלוס שתי שערות, אז הוא נהיה בר מצווה לגבי כל עניין מדאורייתא. זה השלב השני. אבל עוד לפני זה יש שלב ראשון, וזה קורה כבר בגיל 12. אנחנו נראה שיש לזה שתי שמות כאן, גם מופלא סמוך לאיש וגם עונת הנדרים, וזה גיל שבו אמנם הוא עוד לא בר מצווה, אבל אם הוא נודר ורואים שהוא מבין מה זה אומר לנדור, שהוא צריך לשמור על הנדר וכולי, אז הנדר שלו תופס. עכשיו כרגע כנקודת מוצא הגמרא מניחה שזה תופס רק מדרבנן, עוד מעט נראה שיכול להיות שזה תופס מדאורייתא, בכל אופן עד כאן ההקדמה, ועכשיו חזרה לברייתא. אמרנו כאמור במשנה שאבא יכול להזיר את הבן שלו, הברייתא שואלת עד איזה גיל הוא יכול לעשות את זה, והיא מביאה שתי דעות, רבי ורבי יוסי ברבי יהודה. רבי אומר עד גיל 13, רבי יוסי ברבי יהודה אומר עד גיל 12, כלומר עד אותה עונת נדרים. עוד פעם שנזכור, רבי עד 13, רבי יוסי ברבי יהודה עד 12. עכשיו, מה הסברות שלהם? אז הגמרא מניחה שלפי שניהם, הסברה העקרונית זה שהאבא יכול להזיר את הבן עד השלב שבו הבן יכול להזיר כבר את עצמו. ולפי ההבנה הזאת, הגמרא מסבירה את שתי הדעות ככה. רבי יוסי ברבי יהודה מבין בצורה פשוטה, שכיוון שהבן מגיל 12 כבר מזיר את עצמו, אז ממילא אבא מזיר אותו רק עד גיל 12. כי כמו שאמרנו, אבא מזיר רק עד השלב שבו הבן מזיר את עצמו. לעומת זאת רבי מבין, נכון שבגיל 12 הוא מזיר את עצמו, אבל כאמור זה רק מדרבנן, ולעומת זאת זה שהאבא מזיר אותו, כנראה רבי מבין שזה מדאורייתא, וממילא היכולת של האבא להזיר מדאורייתא דוחה את היכולת של הבן אחרי גיל 12 להזיר את עצמו, שזה רק מדרבנן, ולכן אחרי גיל 12 האבא מזיר ולא הבן עד גיל 13, שאז כבר הבן מזיר את עצמו מדאורייתא והאבא כבר לא. אז זה לפי רבי, האבא מזיר מדאורייתא, ולכן זה דוחה את היכולת של הבן שהיא רק מדרבנן. עכשיו, אם נחזור לרבי יוסי ברבי יהודה, לפי זה למה רבי יוסי ברבי יהודה אומר שאבא כבר לא מזיר אחרי 12? כנראה כי הוא סופר שהיכולת של האבא היא לא מדאורייתא אלא רק מדרבנן, ולכן היא לא דוחה את היכולת של הבן שגם היא רק מדרבנן, וככה יצא לנו שמחלוקת רבי ורבי יוסי ברבי יהודה היא בעצם מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, שרבי סופר כמו רבי יוחנן שהיכולת של האבא זה מדאורייתא, ורבי יוסי ברבי יהודה הוא כמו ריש לקיש שהיכולת של האבא רק מדרבנן. עד כאן ההצעה, אבל הגמרא דוחה את זה לשני הכיוונים. כלומר, את רבי אפשר להבין גם כריש לקיש, ואת רבי יוסי ברבי יהודה אפשר להבין גם כרבי יוחנן. כלומר, רבי שאמר שאבא מזיר עד 13, ואמרנו שזה כי לדעתו אבא מזיר מדאורייתא, דוחה הגמרא לו? יכול להיות שבאמת גם לפי רבי האבא מזיר רק מדרבנן ולא מדאורייתא, ובכל זאת, אחרי גיל 12, אפילו ששני מדרבנן, גם האבא וגם הבן, בכל זאת, היכולת של האבא מנצחת. כי כך תקנו שמצוות החינוך של האבא, שידרבנן, תדחה את המופלא סמוך לאיש של הבן, שגם זה מדרבנן, זאת חייה, לפי רבי, יכול להיות שגם הוא סובר שזה מדרבנן. ונעבור לרבי יוסי ברבי יהודה, שאמר שאבא מזיר רק עד 12, אז מקודם אמרנו שזה כי הוא סובר שהיכולת של האבא היא רק מדרבנן, והיא לא דוחה את היכולת של הבן, שגם היא רק מדרבנן, זה מה שהצענו מקודם, אבל עכשיו מציעה הגמרא, אולי לא, אולי באמת גם לרבי יוסי ברבי יהודה, האבא מזיר מדאורייתא, כמו רבי יוחנן, ובכל זאת הוא לא מזיר אחרי גיל 12, כי גם הבן מזיר אחרי גיל 12 מדאורייתא. כלומר, עד עכשיו אנחנו שהבן הוא דרבנן, והאבא הוא עוד דרבנן, עוד דאורייתא. עכשיו אומרת הגמרא לא, אולי שניהם דאורייתא, גם הבן וגם האבא, וממילא כיוון שהבן מדאורייתא כבר בגיל 12 מזיר את עצמו, האבא כבר לא יכול להזיר, אפילו שעקרונית האבא מזיר מדאורייתא. ואם נסכם את שתי התחיות, בעצם יוצא שבהווה מין הבנו שהיכולת של הבני דרבנן, ואילו המחלוקת בין רבי לרבי יוסי ברבי יהודה, היא לגבי היכולת של האבא, אם היא מדאורייתא או מדרבנן. עכשיו בתחיות אמרנו שאולי לא, שאולי לפי רבי שני הדברים הם מדרבנן, ואולי לפי רבי יוסי ברבי יהודה שני הדברים הם מדאורייתא. וכך יצא לנו שבעצם מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש לא תלויה במחלוקת התנאים, כי את שניהם אפשר להסביר לפי שתי השיטות. ועד כאן הסעיף השלישי של השיעור, ובזה בעצם סיימנו את הסעיף הראשון והשלישי, שהם אלה שקשורים באופן ישיר לנושא שלנו של למה אבא מזיר, האם מדאורייתא או מדרבנן. עכשיו מה שנשאר לנו זה שתי השלמות, הסעיף השני והסעיף הרביעי. עכשיו נתחיל דווקא בסעיף הרביעי, כי אנחנו כבר כאן בעניין הזה, ואז נחזור חזרה אחרי זה לסעיף השני. אז הסעיף הרביעי בשליש התחתון של עמוד ב' זה שהרגע ראינו ברייתא לגבי עד מתי האבא יכול להזיר את הבן שלו. אז עכשיו אגב זה אומרת הגמרא, למה הני תנאי כהני תנאי. כלומר היא מביאה עוד ברייתא שיש שם שני תנאים אחרים, ואומרת שבעצם גם הם נחלקו באותה מחלוקת עד מתי האבא מזיר את הבן. הנושא באותה ברייתא זה שכשרבי חנינא היה קטן, אבא שלו הזיר אותו בנזירות, ובאו לרבן גמליאל לבדוק אם זה תקף, ורבן גמליאל אמר שבשביל לברר את זה צריך לבדוק משהו. מה צריך לבדוק? אז בזה יש מחלוקת את מה בדיוק הוא רוצה לבדוק. לפי תנא קמא הוא רוצה לבדוק האם הילד בן 13 והביא שתי שערות. כלומר, שלפי תנא קמא מה שקובע זה כמו דעת רבי שהוא יהיה בן 13, שהוא יהיה בר מצווה, שאז האבא כבר לא יכול להזיר אותו. לעומת זאת, לפי רבי יוסי מה שהוא רוצה לבדוק זה לא האם הוא בר מצווה, אלא עוד לפני זה, האם הוא בכלל הגיע לעונת נדרים, האם הוא בן 12, כי אם כן, כבר אז אבא לא יכול להזיר. כלומר, שרבי יוסי הוא כמו רבי יוסי ברבי יהודה שמה שקובע זה גיל 12. אז עוד פעם יוצא שתנא קמא כרבי שמה שקובע זה 13, רבי יוסי כרבי יוסי ברבי יהודה שמה שקובע זה 12. עד כאן ההצעה שהמחלוקת שם היא אותה מחלוקת של רבי ורבי יוסי ברבי יהודה, וההצעה הזאת נשארת, הגמרא לא מקשה עליה. מה שהיא כן עושה זה שמביאה שתי קושיות על הדעה הראשונה, כלומר תנא קמא ורבי שמה שקובע זה הבר מצווה, והקושיות הן על ההמשך של אותה ברייתא שעוד לא ראינו. אז כאמור הברייתא סיפרה שרבן גמליאל רצה לבדוק, וראינו שתי דעות מה הוא רוצה לבדוק, אבל אז קם רבי חנינא הילד ואמר, רגע, לא צריך לבדוק, כי אני ממילא רוצה להיות נזיר, אז אם אני נזיר כי אבא שלי באמת הצליח להזיר אותי, אז אני נזיר בגלל אבא, ואם הוא לא הצליח כי אני כבר נחשב גדול מדי, אז אני נזיר משל עצמי. כלומר, אני מקבל על עצמי נזירות, כך שממילא אין מה לבדוק. בכל מקרה, אני אעשה נזירות של 30 יום וזהו. זה מה שמסופר שם בהמשך הברייתא. ועכשיו כאמור, מזה מקשים שתי קושיות על הדעה הראשונה של תנא קמא ורבי, שאומרים שזה תלוי ב-13. קושיה הראשונה זה קושיה קטנה רק על הניסוח. בניסוח של הברייתא, משמע שהילד אומר שאם גדול אני, אז זה יהיה נדר שלי ולא של אבא. עכשיו, בהווה מינה, הגמרא מבינה שכשהוא אמר אם גדול אני, ודאי שהוא התכוון לא ל-13 אלא ל-12, וממילא זה קשה, כי הרי לפי תנא קמא ורבי זה תלוי ב-13, לא ב-12. עונה הגמרא, לא, הוא לא התכוון ל-12, הוא התכוון ל-13, בדיוק כמו שהם אומרים, הכל בסדר גם מבחינה לשונית. זה לגבי הקושייה הראשונה. קושייה שנייה, יותר מהותית, זה שהילד כאמור אמר שאל תדאגו, אני אעשה נזירות 30 יום ממה נפשך, או משל אבא או משלי. עכשיו, מקשה על זה הגמרא, הרי לפי תנא קמא ורבי, שזה תלוי ב-13 ושתי שערות, אז זה לא מספיק שלא יבדקו את הילד והוא יעשה רק 30 יום. כי הרי אם לא בודקים אותו, אז יכול להיות שבאמת עכשיו הוא בן 13, אבל אין לו שתי שערות, ואז הוא בעצם מתחיל את הנזירות בגלל אבא שלו, ולא בגלל עצמו, אבל אולי עוד שבועיים, באמצע תקופת הנזירות, פתאום כן יהיו לו שתי שערות. ואז מה שקורה לפי הדעה הזאת, שכיוון שעכשיו הוא כבר בר מצווה מדאורייתא, אז הנזירות שהאבא עשה לו מפסיקה אוטומטית, והוא הרי קיבל על עצמו נזירות משל עצמו, אז הוא בעצם מתחיל עכשיו נזירות חדשה משל עצמו, שמתחילה את ה-30 יום רק עכשיו. אז ממילא לא מספיק שהוא יעשה רק 30 יום, כל עוד לא בודקים אותו, הוא צריך לעשות בעצם 59 יום, כלומר 30 יום של האבא, ואז ביום ה-30 של האבא להתחיל עוד 30 יום, כי אולי באותו יום 30 הוא כבר הביא שתי שערות, ושל האבא נפסק, והוא התחיל את שלו. אז איך אמרת שמספיק 30? צריך יותר. זו הקושייה לפי הדעה של תנא קמא ורבי שזה הולך לפי 13 ושתי שערות, וזה כאמור קשה רק עליהם, כי לפי רבי יוסי ורבי יוסי ברבי יהודה שזה לא תלוי ב-13 ושתי שערות אלא תלוי בעונת נדרים, אז כאן מקרה כזה לא יכול לקרות, כי גם אם הוא יתחיל את הנזירות בגלל האבא ובאמצע יגיע לעונת נדרים, זה לא יפסיק לפי הדעה הזאת את הנזירות של האבא. הנזירות של האבא תמשיך, ומעכשיו אם הוא רוצה הוא יכול לקבל נזירות חדשה, אבל זה כבר יהיה סיפור חדש. על הנזירות הראשונה הוא יעשה רק 30 יום וזהו. אז לדעתם אין קושיה, אבל לדעה שזה תלוי ב-13 ספר לשתי שערות, כן יכול להיות מצב שהוא פתאום הוא יביא שתי שערות בסוף, ואז בעצם הוא צריך לעשות שתי נזירויות של האבא ושל עצמו. עד כאן הקושייה, ועונה הגמרא, אתה צודק. באמת לפי תנא קמא ורבי שזה תלוי ב-13 ושתי שערות, וזה מדובר, שכל עוד שהוא לא רוצה שיבדקו אותו, הוא באמת יצטרך לעשות שתי נזירויות, ולזה באמת הברייתא התכוונה. וזה היה הסעיף הרביעי, שתי קושיות על הדעה של תנא קמא ורבי, תרצנו, ובזה הגענו למשנה בדף הבא, ועד כאן כאמור הסעיף הרביעי. ההשלמה השנייה והאחרונה שלנו זה הסעיף השני, ובשבילה אנחנו חוזרים חזרה לכפתת עמוד א' לרבע התחתון של העמוד. מקודם, כזכור אני מקווה, בסעיף הראשון, אמרנו שלפי ריש לקיש, שכשאבא מזהיר את הבן שלו, אז זה בעצם רק נזירות דרבנן, שאלנו אם זה דרבנן, אז איך עושים לו את הקורבנות, הרי זה בעצם לא באמת קורבנות, אז אתה סתם שוחט חולין בעזרה, וענינו שלפי ריש לקיש, שחיטת חולין בעזרה, זה לא איסור דאורייתא, זה רק איסור דרבנן. זה מה שאמרנו. עכשיו אגב זה, ברבע התחתון של העמוד, נראה מה דעת רבי יוסי ברבי יהודה לגבי זה, שלכאורה יש סתירה, שמצד אחד הגמרא אומרת שהוא סובר שזה איסור דרבנן, וריש לקיש סובר כמותו, אבל מצד שני, יש ברייתא שבא לכאורה יוצא שהוא סובר שזה דאורייתא ולא דרבנן. למה? כי בברייתא הוא משווה בין חטאת רגילה, כמו מישהו שאכל חלב בשוגג למשל, שהוא צריך להביא כבשה, לבין חטאת העוף. למשל, אם אישה נהיה יולדת, אז מביאה שני עופות, אחד לחטאת ואחד לעולה. אז הוא משווה כאמור בין חטאת רגילה לחטאת העוף, והוא אומר שיש הבדל ביניהם לגבי מצב של ספק. שאם יש ספק האם צריך להביא חטאת רגילה, למשל, הוא לא בטוח שהוא אכל חלב, אז הוא לא יביא חטאת רגילה, אלא הוא יביא אשם תלוי. לעומת זאת, אם יש ספק האם אדם מתחייב בחטאת העוף, למשל, האישה ילדה ולא ברור אם זה נפל או לא, אז היא כן תביא את החטאת העוף, אפילו שזה רק ספק. זה הבדל אחד. הבדל שני, שבחטאת הרגילה, שכשיש ספק מביאים אשם תלוי, אז הכהנים אוכלים מהבשר של אותו אשם תלוי, כמו בכל אשם. לעומת זאת, באותה חטאת עוף שהבאנו אותה רק על ספק, מזה הכהנים לא אוכלים. עכשיו, שואל רבי יוסי ברבי יהודה, למה בעצם יש את ההבדל הזה? והוא מסביר שבחטאת רגילה, אם לא היינו אומרים לעשות את הקורבן הזה, אז בעצם יש כאן רק בעיה אחת, וזה ששוחטים חולין בעזרה. לעומת זאת, בחטאת העוף עם הכהנים יאכלו את הבשר, יש כאן בעצם שתי בעיות, גם חולין בעזרה, וגם שמוכלים נבלה. כי כמו שאמרנו בתחילת השיעור, את החטאת עוף מולקים ולא שוחטים, ואת זה אפשר לעשות רק בקורבן, בחולין זה לא תופס, לפחות לפי רבי יוסי ברבי יהודה, ולכן כיוון שכאן יש שתי בעיות, הם לא אוכלים. עד כאן מה שהוא אומר. עכשיו, מתוך זה חזרה לנושא שלנו, האם הוא סובר ששחיטת חולין בעזרה זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן? לכאורה מהברייתא הזאת יוצא שהוא סובר שזה דאורייתא, כי הוא מביא את זה כאחת הבעיות שבגללה מדאורייתא לא אוכלים אותה חטאת העוף. אז הנה, כאמור, יש לנו סתירה בדבריו, שבהתחלה אמרנו שלדעתו שחיטת חולין בעזרה זה רק איסור דרבנן, ופה פתאום אומר שזה איסור דאורייתא. מה עושים? עונה רבה חברי דרביקה, באמת לדעתו זה רק דרבנן, כמו שבנו בהתחלה, ומה שאמרת בברייתא לגבי חטאת העוף, שלכאורה יש כאן בעיה דאורייתא, לא, גם שם הוא התכוון שזה רק בעיה דרבנן, כי באמת לדעתו גם האיסור של הכהנים לאכול את חטאת העוף שבא על ספק, גם זה רק דרבנן, כי בעצם שתי הבעיות לדעתו הם רק דרבנן, גם הבעיה של המליקה וגם הבעיה של שחיטת חולין בעזרה, כל זה רק דרבנן, ועד כאן ההשלמה של הסעיף השני, בזה הגענו לשורה החמישית בעמוד ב', את ההמשך כבר ראינו, אז בעצם נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. פתחנו היום במשנה שאבא יכול להזיר את הבן שלו, אמא לא יכולה, וראינו שני הסברים למה אבא יכול, לפי רבי יוחנן זה הלכה למשה מסיני, לפי ריש לקיש זה מתוך לחנך אותו למצוות, גם למצוות נזירות, ואז על זה ראינו ארבעה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו המון קושיות על ריש לקיש שאומר שזה מחינוך, למה לא את הבת? כי את הבת לא צריך לחנך. למה רק לנזיר ולא לנדרים? גם לנדרים. למה הקרובים יכולים למחות? כי חינוך נעשה בהקשר כללי יותר של משפחה רחבה, לא רק בין האבא לבן. ואחרי זאת שלוש קושיות שאם זה רק דרבנן, אז איך הבן יכול להתגלח ולגלח את כל הראש? ואיך אפשר לשחוט את הקורבנות? הרי זה חולין בעזרה. ואיך אפשר למלוק ואז לאכול? הרי מליקה לא עוזרת לחולין, רק לקורבנות. ועל כל זה עלינו, לא נכון. כל זה רק בעיות דרבנן. מדאורייתא אין איסור להקיף אם הוא מגלח את כל הראש, ואין איסור שחיטת חולין בעזרה, ואין בעיית מליקה, כי עוף בכלל לא צריך שחיטה מדאורייתא, אלא כל בעיות מדרבנן, ומצוות החינוך גוברת על כל זה, וזה היה הסעיף הראשון. משם קפצנו לסעיף השלישי, והצענו שמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, זה בעצם מחלוקת תנאים, וזה עד מתי האבא יכול להזיר את הבן שלו, לפי רבי עד גיל 13, לפי רבי יוסי ברבי יהודה עד גיל 12. ולמה זה קשור למחלוקת? כי הבינה הגמרא שהיכולת של הבן לנדור מגיל 12, זה ודאי דרבנן. ולפי שניהם, ברגע שהבן יכול לנדור, האבא כבר לא יכול לנדור. אז לפי רבי שאבא עדיין יכול לנדור עד גיל 13, זה כנראה כי היכולת שלו היא מדאורייתא, והדאורייתא גובר על הדרבנן. דרבנן, ואילו לפי רבי יוסי ברבי יהודה שאבא יכול רק עד 12, זה כי גם האבא רק דרבנן, וממילא היכולת של הבן מפסיקה את היכולת של האבא, ככה יצאנו, אבל הגמרא הציעה שבאמת אפשר להבין את כל אחד גם לשיטה השנייה, כי אולי רבי סובר שבאמת הכל דרבנן, גם האבא וגם הבן, ותקנו שהיכולת של האבא גוברת על של הבן, ומצד שני רבי יוסי ברבי יהודה יכול להבין שהכל דאורייתא, גם האבא וגם הבן, וממילא הדאורייתא של הבן מפסיק את הדאורייתא של האבא, ולכן זה רק עד 12, וזה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי ראינו השלמה לזה, וזה שיש עוד מחלוקת תנאים שבעצם נחלקו באותו דבר, עד מתי אבא יכול להזיר, וזה מסיפור שאבא של רבי חנינה הזיר אותו, ובאו לבדוק האם באמת זה תופס, ויש מחלוקת מה באו לבדוק, לפי תנא קמא באו לבדוק האם הוא בן 13 ושתי שערות, כלומר כמו רבי, לפי רבי יוסי באו לבדוק האם הוא הגיע לעונת נדרים, כלומר ל-12, כמו רבי יוסי ברבי יהודה, זה עיקר הסעיף הרביעי. ההמשך הוא שהילד אמר שלא צריך לבדוק, כי ממילא הוא רוצה להיות נזיר, אז הוא פשוט יהיה נזיר ממה נפשך, אבל הקשנו, לפי רבי זה לא מספיק, כי יכול להיות שכרגע אינו שתי שרות, ואחרי זה יש לו, ואז בעצם הנזירות של האבא תיפסק, והוא יתחיל נזירות שלו, ואז לא מספיק 30 יום, וענינו נכון, לא מספיק 30 יום, הוא יצטרך לעשות שתי נזירויות, זה היה הסעיף הרביעי. בסעיף השני ראינו השלמה קטנה לגבי רבי יוסי ברבי יהודה, האם באמת הוא אומר ששחיטת חולין בעזרה היא רק דרבנן, הרי לכאורה אומר שזה דאורייתא, ולכן הוא מסביר שאם שחטו חטאת העוף על ספק, אז הכהנים לא אוכלים, כי יש כאן שתי בעיות לכאורה מדאורייתא, וזה גם מליקה וגם חולין בעזרה, וענינו לו, הוא התכוון גם שם שהכל בעיות דרבנן, וגם האיסור לאכול את הבשר הזה של חטאת העוף של ספק הוא רק דרבנן, וככה הכל טוב, כל טוב.